המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
הפודקאסט לא רק יח"צ יוצא מהאולפן, הוא מזמין אתכם לכנס תקשורת בהפרעה. כנס מקצועי ראשון מסוגו, המפגיש בין דוברות, ייעוץ תקשורתי, אסטרטגיה ומדיה, לבין הטכנולוגיות והכוחות שמעצבים את התחום החדש.
פייק ניוז, AI, ריבוי פלטפורמות והמרחב הציבורי המשובש.
אוקיי, אז אני דני, נעים מאוד. קודם כל, שלום לתלמידי רייכמן. שלום לצוות הסגל, ללירון, לאלה, שקשורה לכנס החינה מועסקת ברייכמן. שלום לגילדת, יועצי התקשורת. שלום לעובדי דני לוי תקשורת, בעבר, בהווה ובעתיד אולי. אז אני דני, ואני השבוע ביליתי בערך 10 דקות, אולי יותר, בהתבוננות על חתול עם כנפיים באינסטגרם. הוא היה מאוד משכנע, אני לא אדם פטי, ואני מאוד טכנולוגי, ואני יוצר AI בעצמי, אבל החתול הזה, מישהו עשה אותו טוב, איזה ילד תאילנדי, אלה עמוד, מהרגע שהוא קטן כזה, ומוצאים אותו מאיזה מעבדה, וכל הזמן הזה אני אומר לעצמי, זה לא הגיוני, זה לא חתול עם כנפיים, אבל העולם נהיה כל כך מתקדם, ויש כאלה טכנולוגיות, ואולי מישהו עשה איזה ניסוי סליזי, והרביע איזה חתול עם איזה נשר, ויצא החתול עם הכנפיים הזה. וגם היה חשוב לי להבין אם באמת זה אמת או לא, כי ידעתי שאני אפגוש את זה בהמשך, כי הילד שלי או הבת שלי יבקשו ממני את החתול עם הכנפיים הזה, או אני אהיה באיזה אירוע חברתי או באיזה ישיבה, ומישהו בגיל שלכם כזה יגיד לי, לא, יש חתול עם כנפיים בתאילנד, ראיתי אותו. וכזה, לך תוכיח לו שאין. והיו דברים מעולם. אז כדי להמחיש לכם כמה אמת שברירית, אנחנו נתחיל בניסוי קטן, שגם אולי יעיר אתכם, אחרי שאתם הרבה זמן יושבים פה ללא הפסקות. לפני הכנס, פרסמתי בלינקדין שלי, וגם בסטורי אמש, הקפצתי ורשמתי, הולכת להיות הרצאה בלתי נשכחת. זה קליק בית כזה. ועכשיו, אין לי באמת איך לעשות הרצאה בלתי נשכחת במעט מאות דקות, אלא אם כן אני אתערטל, או אנסר פה על הבמה את מוטי שרף, אז אנחנו נעשה ניסוי קטן ונראה אם נצליח לעשות פה הרצאה בלתי נשכחת, אוקיי? אז בניסוי הזה הבאתי פה איזה אביזר קטן שמעיין שריג, בדחתי עם הפסוטה, משקפיים של מטה, זה לא כזה דבר נדיר בימינו, מוכרים את זה אפילו בסופר פארם. נראה טוב? אוקיי. כי אשתי אומרת שאני נראה אותו טוב בלוק הזה עם משקפיים, אני לא יודע, צריך לחשוב. אז מה שנעשה, נייצר הרצאה בלתי נשכחת, נייצר אמת חלופית, רגע אם מדברת אליי, אוקיי, סיימנו. אז בעצם מה שנעשה, אנחנו נעשה זה העמדה, העמדת פנים. אני בעצם ילך ככה ויגיד, וזה סיפורה של התקשורת, תודה רבה, הייתם קהל נהדר, ואתם תמחו כפיים בטירוף, ומי שיכול ויש לו רגליים ורצון גם שאני אזכור אותו, כי אני מצלם הכל ואני אזכור, אז גם יעמוד על הרגליים, ואולי יש פה מישהו שיודע לעשות, יש מישהו שיודע לשרוק, כזה ככה. מישהו יודע? זה, איך קוראים לך? אוקיי, עליך. אז אוקיי, אנחנו נעשה טייק ראשון, נראה אם זה עובד, ואם זה עובד, אז נגיע לחלק השני של ההרצאה, ונראה כמה זמן נשאר. אוקיי, אנחנו בזמנים כמעט. אוקיי, אז ויאן, אתה? אתה אחרי שאני עושה את כל הדריל הזה וזה, אתה עולה על הבמה עם איזה מיקרופון ואומר, וואו, דני, אני חייב להגיד לך, הייתה הרצאה מטורפת, בלתי נשכחת. אוקיי? וזה סיפורה של התקשורת. תודה רבה, הייתם קהל נהדר.
דני, אני חייב להגיד לך, הייתה הרצאה פשוט בלתי נשכחת. תודה רבה, רבה, רבה.
תודה לכם. אוקיי, החלק הזה עבר, ויש לי גם חומר טוב לסושיאל אחרי זה, ועכשיו נגיע לחלק השני. אתה שראינו כמה קל לייצר חתול מעופף, נקרא לו. אגב, בחתול המעופף היה לי מזל, כי הוא בעצם היה AI, אז כשטיפה התבוננתי, יכולתי לראות את הזיופים של ה-AI ולזהות שהוא לא אמיתי. אבל תחשבו כמה חתולים מעופפים יש לנו כל הזמן לידינו, שאנחנו לא יודעים מה הייתה המלדת אבסולוטית, לא יודעים מה קרה שם, יש כאלה פרשיות שקורות as we speak. אתמול בערב, האסטרונום אבי לי ואבי לוב מארווארד, הודיע, אגב שושית 3i אטלס, זה גוש בטון, שאף ליד כדור הארץ. אחרי שחודשים בסושל זה היה נראה כאילו העולם הולך להיחרב. ופה נכנס התקשורת. התקשורת היא למעשה הדרך היחידה להוכיח את האמת האבסולוטית, ולהציל אותנו האנושות. התקשורת חטפה כפות רציניות מאוד בשנים האחרונות, אחרי הרבה מאוד שנים שלא היו בה שינויים טקטונים נוראיים, כן, היה בהתחלה פרינט, אחרי זה רדיו, אחרי זה טלוויזיה, אבל כל הדבר זה רק הגדיל את הקטגוריה. ומאז שהחל הסושיאל, הוא עשה שני דברים. אחד, הוא לקח לה הרבה תשומת לב ועיניים, ושתיים, הוא לקח לה את רוב ההכנסות. כשאני התחלתי להיות יחצן, אז אני זוכר, היה כמה עיתונים וכמה אינטרנטים, והיית בא לעיתונאים, ספר את הסיפור, היה לוקח, לא היה לוקח, שם זה היה נגמר. אחרי זה צצו, כשצץ האינטרנט, צצו בלוגרים, ואז העיתונאים אמרו, מה, אני עיתונאי, בכיר וזה, מה, לא, אל תביא לי את הבלוגר למסיבה עיתונאים, זה לא יעבור. אבל אז נהיה בלוגר של 70 אלף עוקבים, ויש לו השפעה כמו כלי תקשורת בינוני. ואחרי זה צצו משפיענים ויוצרי תוכן ויוטיוברים, וכאלה שבסטורי אחד שלהם מוכרים סטוק שלם של איזה מוצר, ומשפיעים יותר מכל התקשורת ביחד, נותרו שתי דקות. אז אתם, תלמידי רייכמן, שתצאו מפה, יש לכם תפקיד מאוד מהותי, כי אתם נכנסים לתקשורת בשלב הכי קריטי שלה, בימים היחידים שהיא אי פעם עברה שינוי כזה טקטוני, אז כמו הקורונה, לוקח זמן, יש לו אפטר אפקט, והתקשורת נכבדת מאוד מלא כיוונים, ועוד לא חוותה את הקפה שהתקבל מה-AI, שעוד לא ברור מה הוא יעשה, אבל כנראה לא משהו טוב. ולכן תפקידכם יהיה אחד, לשמור עליה נקייה, לא לעשות פה שטיקים וגימיקים כמו שעשינו עכשיו, וללכלך את הפלייגראונד. אתם תהיו יועצי תקשורת חלקכם, חלקכם תהיו דוברים, עיתונאים, מנהלי שיווק. אז אתם צריכים לשמור על הפלייגראונד נקי, ואתם צריכים לדאוג לתקשורת בכל גופכם גם לפרנס אותה. אתם תעבדו בחברות שיגידו לכם, לא, אני שם את הכסף שלי בטיק טוק, זה עובד טוב, אחלה תרגות. אבל לא, כי אם לא היינו פה תקשורת, יהיה פה תוהו ובוהו. לא תהיה אמת אנושית אבסולוטית או בכלל. האמת תהיה נתונה לפרשנות. חתולים מעופפים יעופפו. אז לכן יש לכם אחריות גדולה, וזהו, התרגיל עבר מהר מדי, אז אין לי יותר מה להגיד. תודה רבה, הייתם קהל נהדר.
הוא הרס את המיקרופון. בוקר טוב, מאוד מתרגשת. קודם כל, תודה רבה ללירון, לקרין, לאלה, ליאן. באמת, לכת מחשבת של כנס, וואו. יאללה, אני באתי קצת להוריד, ואז אנחנו נעלה. אני ליד בקר, אני מנכלית מיינד. אני מסתכלת על העולם כל בוקר מעיניים סושיאליות, בניגוד נגיד לדני, או עמרי, או לא, מעיין מסתכל לדווקא בדיוק בעיניים שלי. יאללה, בוא נדבר על אמון. קצת חדשות פחות טובות, אבל בוא נראה. אנחנו חיים ופועלים בזמן של משבר אמון הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו אני קצת אריץ כל מיני דברים שקרו בשנים האחרונות, שגם השפיעו על זה, גם ה-AI דרך אגב, גורם לחוסר אמון אצל הצרכנים, אצל הציבור, ויותר מזה גם היה עכשיו דוח בזק שיצא לפני איזה שבועיים, שאומרים שישראלים אומרים ש-60 ומשהו אחוז פחות מאמינים למידע של AI, ויותר מזה הם גם יבדקו את זה פעמיים, פעם אחת בעיניים שלהם, ופעם אחת דרך גוגל או דרך מטה, בשביל לבדוק את האמינות של הדברים, אז זה גם משהו שככה שווה לשים בצד, אבל באמת, אוקיי, מהפכת מיטו, חוסר אמון, אתם יודעים, בכל הדבר הזה שקוראים לו הגמוניה גברית, Black Lives Matter, פערים מעמדיים, יצא עכשיו בברומטר של אדלמן, ש-40% מהציבור בעולם, זה באמת, זה ברומטר שסוקרת עולמית, בעד אקטיביזם עוין, בשביל לקחת את האחריות לידיים, זה אומר שלא מאמינים במערכות, ולא מאמינים במוסדות גדולות, בגדולים, ומה זה אומר? שאנחנו לוקחים את זה לידיים שלנו. קמבריג' אנליטיקה, פייק ניוז, למי להאמין בכלל? הקורונה, חוסר אמון במערכות בריאות גדולות, במוסדות גדולים. בואו, מוטו פוליטיקלי קורקט. ואצלנו בואו, לא יותר טוב, מחאות בלתי פוסקות של רפורמה המשפטית לפני שנים, פערים חברתיים וכלכליים, 7 לאוקטובר בכלל נתן לנו בראש, ובואו נוסיף לזה עוד מגמה, שהיא גם בעייתית מאוד, מגמת הבדידות. אחד מתוך 10 אזרחים באמריקה אומרים שאין להם חברים. 29% מבתי האב באמריקה יש להם נפש אחת. זה אומר שבאמת אנשים בודדים. בדידות. ברגע שיש בדידות, מה קורה? חוסר אמון במותגים, במוסדות, בממשלות, בכלל, ובדידות ביחד, גורמים לכמיהה לאינטראקציה אנושית. ברגע שאמון במותג, אמון במערכת יורד, האמון באדם עולה. עכשיו, זה גם לא סתם בעצם, שכל הסיפור הזה של אנשים אמיתיים, שאנחנו תכף נתקדם איתו, התפוצץ בקורונה. כי בקורונה כולנו היינו ספונים בביתנו, והיינו בכמיהה מטורפת לאינטראקציה אנושית. עכשיו, יותר מזה, זה הגיע למצב שב-2024 נטבע מונח חדש בפסיכולוגיה, שקוראים לו מערכות יחסים פרסושיאליות. מה זה אומר? לפי מילון המדע והטכנולוגיה, מערכת יחסים פרסושיאלית, זאת מערכת יחסים שאדם מדמיין שיש לו עם אדם שלא מכיר אותו בכלל. עכשיו, תחשבו מה קורה באינסטגרם, תחשבו מה קורה בטיק טוק, האלוגריתם הוא בעצם המראה של ההשתוקקות האנושית שלנו. טיק טוק ואינסטגרם, זה לא תוכן של חוויות, נופים וזה, זה תוכן של אנשים. אנחנו שעות על גבי שעות מחפשים וצורכים תוכן של אנשים. עכשיו, יותר מזה, הבדידות, שלא תתבלבלו, זה נוגע בהכל. זה נוגע במדיה שאנחנו צורכים, זה נוגע במה שאנחנו קונים. זה יותר מזה, זה נוגע למערכות יחסים שלא קורות בעצם בסוף. ולכן אני מאמינה, ובעיניי לשם הולך העולם, וגם אנחנו רואים מחקרים שמראים את זה, וזה גם כבר באו, זה כבר קורה, בואו. אנשים אמיתיים הם המותגים החדשים, מזדהים איתם, סומכים עליהם, מאמינים להם ונאמנים להם, ויותר מזה, הם יכולים לספר את הסיפור שלכם, עבורכם, ויאמינו להם יותר. בואו נמשיך. יאללה, אז עשיתי כבר ספוילר וזה אנשים אמיתיים, אבל בואו נמשיך. אנחנו חיים בעידן שאנשים שמים לב ומאמינים לאנשים. תחשבו רגע שפעם שהיינו רוצים להוציא הודעה לעיתונות, וזה דני ואומרי פה, היינו מוצאים קומוניקט כמו שצריך, או עם הישגים של החברה, סוף שנה, רבעון, whatever, או עם איזו הודעה גדולה לעיתונות, היינו מוצאים את זה דרך איזו עיתונות כלכלית, וככה זה היה עובר. היום מנכ״ל שופיפיי, מנכ״ל ספוטיפיי, מנכ״ל אינסטגרם, הם פשוט מעלים סרטים, מרק צוקרברג, הם מעלים סרטונים באינסטגרם שלהם, וזאת ההודעה לעיתונות החדשה. פעם זה לא היה קורה, שימו לב, נייקי יורדת, מניה יורדת, נופלת, מתרסקת. את מי הם מביאים לישיבת בורד? את קים קרדשיאן, היא בן אדם. באותו יום המניה עולה ב-20%, בום. אילון מאסק. אילון מאסק הבין כבר לפני שנים, הוא הכוח השיווקי של כל החברות שלו, הוא חזק יותר מטסלה, והוא חזק יותר מ-X, ושימו לב, טסלה, בכל השנים שהיא קיימת, לא שמה דולר, בשיווק, בקמפיינים, אין כזה דבר. גם יותר מזה, בסוף כל שנה, חברות רכבים בעצם מודדות כמה כסף הם שמו, כמה כסף קנו רכבים, ולפי זה הם אומרות, רכב עולה לי $650 בשביל שמישהו יקנה אותו בשיווק. טסלה, $4 לרכב. זה משהו שהוא לא קיים, אילון מאסק. ויש לי עוד המון המון דוגמאות, אבל נראה לי הזמן קצר. Human Based Loyalty, אני קוראת לזה. ויש שאומרים שהמותגים, בעצם מה שהחליף את המותגים, זה שירותים טכנולוגיים, או כל מיני דברים כאלה. אני מאמינה שמה שהחליף את המותגים זה אנשים. שימו לב, המגמה השנייה בגודלה, קריאטורים גודלים. שימו לב בלזכור, הרי בסוף על מה אנחנו נלחמים? אנחנו נלחמים על קשב, אנחנו נלחמים על תשומת לב, אנחנו נלחמים על זיכרון של הצרכן אותנו. שימו לב, קריאטור, 7.5%, מנצח, וזה רק עולה, זה רק עולה. ולכן משפיענים, יספרו את הסיפור שלכם ויאמינו לכם, ואני אסיים בכמה אחוזים. וזה משהו שמעיין לימדה אותי. 63%, ויש את זה גם בדוח בזק, זה גם נכון לישראל, זה לא רק נכון לעולם. 63% מהצרכנים יאמינו למשפיען שיספר סיפור, ולא למותג שיספר את הסיפור. מה זה אומר? חברה מסחרית שרוצה לספר סיפור, תוציא את הסיפור החוצה, את הסטורי טלינג הזה, 63% מהצרכנים לא יאמינו לה. אבל אם אני אשלם למשפיען שידבר אותם, יאמינו לו. יותר מזה, 74% זוכרים מה משפיע נעלה בסטורי שנעלם אחרי 24 שעות. עכשיו תקשיבו, יש פה הרבה מאוד אנשי שיווק, אני רואה, אני מזהה, משרדי פרסום, כל הדבר הזה. זה לא נתונים שקיימים בעולם הזה, שצרכן בעצם יזכור, 74% מהצרכנים יזכרו מה העלית אחרי שזה כבר נעלם. זה מטורף. ולכן אני חושבת שהסיפור הוא אנשים, זה העידן של אנשים, שם אנחנו נמצאים, תנו להם לספר את הסיפור שלנו, תייצרו מערכות יחסים עם אנשים בסושל, בעיקר בסושל, שיהיו המגפון שלכם, ושיהיה בהצלחה.
טוב, בהרמת יד, למי יש פה פרופיל בלינקדין? יפה, יפה. מי, בזכותי, תודה. מי נכנס פה ללינקדין לפחות פעם אחת ביום? אוקיי, מגניב, נוכחות לא רעה. אז נעים מאוד, לי קוראים שי, שי טיברג, קודם כל אני בוגר האוניברסיטה, אז קצת כפיים בבקשה, תודה רבה. ממש ביום הראשון, לתואר הראשון, מגיע פרופסור צחי חיית ומספר לנו על רשת חברתית חדשה, שעד אותו יום לא הכרתי בכלל, שנקראת לינקדין. כסטודנט חננה כבר מהיום הראשון החלטתי להקשיב ולפתוח פרופיל בלינקדין. לימים לא ידעתי, אבל אני אקים חברה שקוראים לה מאיה דיגיטל, שמתמחה בשירותי לינקדין, ואפילו אבחר על ידי לינקדין העולמית לאחד מ-30 מומחי הלינקדין בעולם. תודה רבה. לשמחתי, גם הישראלי היחידי, והם גם סגרו את התוכנית, אז זה ככה יהיה לנצח. סיימתי פה גם תואר שני בפסיכולוגיה, והתחלתי לעבוד כאן ממש במחלקת השיווק, והקמתי את עמוד הלינקדין של אוניברסיטת רייכמן, שלימים נבחר שנתיים ברציפות למדורג בטופ 5 של ישראל. אבל היום באתי לדבר איתכם ספציפית על לינקדין, אבל מהמקור של עולם התקשורת, ואיך להשתמש בפלטפורמה הזאת ככלי אותנטי ליצירת השפעה. אז אחד הדברים הכי מפתיעים לגבי הפלטפורמה הזאת, ולמה היא הופכת לכל כך אותנטית, כי בשש שנים האחרונות לינקדין נבחרה לרשת החברתית הכי אמינה בעולם. הסיבות, הכי מעט חשבונות מזויפים, הכי מעט בוטים, ושימו לב לדבר המפתיע הבא, יש 1.3 מיליארד יוזרים בלינקדין העולמית, רק 1% בודד מפרסם תוכן. זאת אומרת שאחוז אחד בודד אחראי על התוכן שאתם רואים, שמחתי להתארח ב, ותודה שהזמינו אותי לאירוע הזה והזה, אבל בסדנה שתהיה לי אחרי זה, אני אלמד אתכם איך מייצרים תוכן, שהוא קצת מעבר לפוסטים המאוד גנריים האלה שהצ'אטים מייצרים לנו. אבל מה שהרבה מאוד אנשים לא יודעים על הפלטפורמה הזאת שנקראת לינקדין, זה שלמעשה 63% מהמשתמשים שנמצאים בלינקדין, לא נמצאים בטיק טוק. 43% מהמשתמשים בלינקדין גם לא נמצאים בפייסבוק, ו-32% לא משתמשים באינסטגרם. זאת אומרת שקהל היעד של הפלטפורמה הזאת זה קהל אחר לחלוטין. עכשיו זה קופץ, אופה, יפה. אז השתמשו פה קודם במילה משפיענים, אבל בלינקדין המשפיענים האלה מקבלים מושג טיפה אחר, אם משפיענים זה אינפלואנסרים, בלינקדין אנחנו קוראים להם thought leaders, מובילי דעה, אפשר לראות פה על המסך את ההבדלים ביניהם, אבל ממש ממש בקצרה, המשפיענים, אלה שאנחנו מכירים מטיק טוק ומאינסטגרם, שמקבלים כסף כדי לייצג מוצר או מותג, בלינקדין הם מתוך הארגון, בלינקדין הם מובילי דעה, מה שהופך אותם למובילי דעה, זה לא כמות העוקבים שלהם או הקריזמה שלהם, זה הניסיון המקצועי שלהם והאקספרטי שלהם. אז זה ההבדל בין משפיענים למובילי דעה. וכמו שאמרו פה לפניי, אנחנו יכולים לראות שגם הצרכנים, גם המשתמשים, וגם בסוף התגובות שמיוצרות בפלטפורמה הזאת, ככל שאנחנו משתמשים יותר בעובדים ובעובדות שלנו בארגון, אנחנו מייצרים הרבה יותר השפעה. וההשפעה הזאת יכולה להיות ROI, Return on Investment, או איך שאנחנו אוהבים לקרוא לזה במאיה דיגיטל, ROL, Return on LinkedIn. אז כדי לייצר החזר השקעה על LinkedIn, אנחנו צריכים לבנות למותגים Trust. אז כשאני מרצה פה, יש לי קורס שנקרא B2B Marketing for Tech Companies, אז הסטודנטים שואלים אותי, אוקיי, אנחנו הולכים ללמוד B2B, יש גם B2C, יש עוד מושג, אני קורא לו T2B, Trust to Business. בעצם איך אנחנו מייצרים יותר אמינות במותג שלנו באמצעות מגוון רחב של כלים. אבל הכלי הראשון שיש לנו באמתחתנו בארגון זה ההון האנושי שלנו. ובעצם ככל שאנחנו נשים יותר את העובדים ואת העובדות בפרונט, כך אנחנו נבנה הרבה יותר אותנטיות שתייצר השפעה. אז בואו נדבר רגע טיפה על ישראל. ב-2021 עשיתי מחקר לוואלה לקראת הבחירות, ומצאנו שישראלים וישראליות שנמצאים בלינקדין פרופילים אישיים, הם גם משכילים יותר וגם מרוויחים יותר. אז אני לא אומר שתפתחו היום פרופיל למי שלא הצביע קודם ותתחילו להרוויח יותר, אבל כן אנחנו רואים שחתך האוכלוסייה שם הוא שונה לחלוטין, עוד מעט נגיע, הנה בדיוק, למחקר עצמו. אז למי שחושש שבעקבות ההרצאה שלי היום, פוליטיקאים ימשיכו ואולי בטעות ייכנסו ללינקדין, אין מה לדאוג, הם לא נמצאים שם, ובמידה והם כן יחליטו שהם רוצות ורוצים להיכנס ללינקדין, בארצות הברית כבר יש כפתור לכיבוי שיח פוליטי, אוקיי, זה נורא מגניב, אבל כן שווה להסתכל על פוליטיקאי ספציפי שמתמודד לרשות הממשלה, שכן לוקח את הפלטפורמה הזאת כדי לייצר השפעה, והוא כנראה היחידי שפונה לכל קהל היעד שהזכרתי קודם, המרוויחים יותר, המשכילים יותר, ואלה שלא נמצאים בפלטפורמות חברתיות אחרות. אז יש איזשהו אינדקס של בניית מותג, מוזמנים ומוזמנות לצלם אותו, וגם את האינדקס עצמו, שככה תוכלו לבחון האם הארגון שלכם עומד בקריטריונים של אמון. ובעצם אנחנו יכולים לראות שארגונים שמופיעים, ארגונים ואנשים שמופיעים באופן עקבי עם תובנות, הם אלה שבולטים הרבה יותר. הם משתפים פעולה עם קולות, שימו לב, אמינים ולא רק רועשים. לא רק מספר עוקבים, אלא אולי האנשים מאותו ארגון עם מספר תארים או מספר שנות ניסיון. שומרים על טון עקבי, כלומר לא לעלות פוסט בלינקדין רק כשהתפרסמה כתבה, אלא להיות כל הזמן אותנטיים ועקביים עם מה שקורה אצלנו בארגון, לייצר את ההנהגה הנוכחת, לשים את האנשים בפרונט, הזכירו פה את אילון מאסק, אז זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית, אבל לא רק את ההנהגה הכי בכירה, גם את דרגי הביניים, ולייצר תוכן שמזמין לשיח ולא רק נותן הצרות. אז ממש לפני שבוע, ביום חמישי, ב-4 בבוקר, התעוררתי, וכמו רבים מכם, קיבלתי את הספוטיפיי ראפט. מי קיבל את זה? את הסיכום של ספוטיפיי של המוזיקה? מגניב. אז הסיכום, מי שלא מכיר או מכירה, נותן לכם איזושהי סקירה ויזואלית ומגניבה על הרגלי ההזנה שלכם בספוטיפיי. קם ב-4 בבוקר, רואה את זה, נורא מגניב, אפילו משתף לסטורי, ואז פתאום מקבל כמו מכת ברק למוח, בוא נה, אין כזה דבר בלינקדין. יוצא מהמיטה, הולך לספה, פותח מחשב, ובשעה 11 ביום שישי שעבר, משיק את הלינקדין ראפט. כבר 1,500 יוזרים מוזמנים לסרוק את ה-QR קוד ולהתנסות, בכלי שעוזר לכם לנתח את פעילות הלינקדין שלכם ולסכם לכם את השנה. אז תודה רבה על ההקשבה ונתראה בסדנה שלי. כל
האוניברסיטה, אחרי כל הכוכבים שדיברו לפניי זה יהיה קשה. שלום לכולם. אני אלה קונקיס, דוברת ישראכרט. רגע, איפה דני לוי הלך? הוא גם לא ראה שגם לי מחאו כפיים. הגילדה של דני, תודה רבה. אני אתחיל בסיפור אישי קצר. לפני 20 שנה, 2005, הייתי אחראית על להשיק את ננמל 3 ג'יגה, תאמינו או לא, אבל זה היה חדשני לתקופתו. והייתי צריכה לתכנן מסיבת עיתונאים, היה לי ברור שאני צריכה לכנס בחדר אחד את כתבי התקשורת והאינטרנט, הוצאתי הזמנות, פולדר עם הודעה לעיתונות, מוניות, טלפונים למערכות העיתונים, ומאחד העיתונים הזמנתי גם את כתב האינטרנט הבכיר, וגם כתב תקשורת חדש דנדש. העיתונאים לוותיקים שבינינו, דרור גלוברמן שעדיין חי ובועט, דודי גולדמן, אמיר טייג, עידו קינן, גל מור ועוד ועוד, והעיתונאי התקשר אליי בערב זוהם, ואמר לי, למסיבה שלך אני לא מגיע, סיקור בעיתון שלי לא יהיה לך, ובכלל אני חושב שכדאי לך לשקול הסבת מקצוע. לא הבנתי למה קוראים לאירוע האמיתי שזה מסיבה, וחשבתי שבמו ידיי הרסתי את ההשקה התקשורתית של ננמייל. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי לפני כמה חודשים בישראכרט השקנו חשבון עסקי חוץ בנקאי פורץ דרך לעסקים קטנים ולעצמאים. והשאלה אם לכנס לחדר אחד את התקשורת, היא לא הייתה שאלה קריטית. אם אמרנו שעולם תקשורת חדש, פלטפורמות חדשות, מוצרים חדשים, דרך אחרת לתקשר ולהעביר מסרים, דיברה לי את על המשפיענים, דיברו כולם פה על AI, אז זאת לא השאלה הקריטית. השאלה הקריטית, איך אנחנו מחברים בין תקשורת, בין פלטפורמות התקשורת החדשות, למוצר שלנו, מי קהל היעד, איפה הוא נמצא, למי הוא מקשיב, ואיך אנחנו מגיעים אליו. אז קהל היעד היה עסקים קטנים ועצמאים, יש כאלו 650 אלף במדינת ישראל, כל עסק קטן הוא צריך לעשות הכל לבד, לשווק לבד, לייצר לבד, לעבוד לבד, הוא מתמודד עם המון, 30% מהעסקים הקטנים שנפתחים נסגרים אחרי שנה, והם לא תמיד נמצאים בעיתונות הכלכלית או בעיתונות בכלל, אבל איפה הם כן נמצאים? הם נמצאים ברשתות החברתיות ובקהילות. אז מילה על החשבון העסקי, פתרון קל במקום אחד שנותן אפשרות גם לחשבוניות, גם להעברת תשלום. בכלל, הוא מגשר על כל הפערים שיש לנו במדינה מבחינת בירוקרטיה, שמערכות לא מדברות אחת עם השנייה, החשבון בנק הפרטי שלכם לא מדבר עם המע"מ, עם הכל, אז הוא חוסך גם את כל השעות בירוקרטיה, גם אלפי שקלים בחודש, וגם מאפשר לנהל את כל היבטים הפיננסיים בכלילות. בן הזוג שלי, שהוא גם שכיר וגם עצמאי, לא האמין לי שאם הוא ישתמש בחשבון העסקי, הוא לא יצטרך יותר חשבונית ירוקה. אז איך אנחנו מספרים את כל את הדבר המדהים הזה לעסקים קטנים? בעצם יש לנו מסיבת השקה חדשה. אז אם אמרנו שיש מסיבה חדשה, איפה היא מתקיימת? באולם, באונליין, ועוד באמצע מערכות עם איראן, ובתקופה מורכבת מציאותית לכולנו. ומי המוזמנים למסיבה הזו? אז ברור שעיתונאים, כי תקשורת זה החיים, אבל ה-VIP שלנו הן הרשתות החברתיות, הקהילות המקומיות. וזה אומר שאנחנו מזמינים למסיבה הזו גם את מנהלי הקהילות העסקים החדשות שיש ברשתות, גם מנהלי קהילות מקצועיים, גם את הארגונים העסקיים והחברתיים שפועלים עם עסקים קטנים, יועצים עם עסקים קטנים, משפיענים מעולם העסקים ועובדים. אז ברור שבזכות משרד יחסי הציבור, האלוף שלנו, שרף תקשורת, שפגשתם גם את מוטי, ענת ושירן והצוות, סליחה, איפה הגילדה? ענת פז לוטן ושירן חכמון השותפות שלי לכל דבר. אז, אבל אני רוצה להתעכב איתכם על איך הגענו למאות פוסטים ברשתות החברתיות, בצורה אורגנית, לא ממומן, בלי כסף. השיווק השקיע המון כסף בערוצים אחרים, אבל דווקא הפעילות הזו הייתה אורגנית לחלוטין. אז יש לנו, אם אימי אירון שהייתה אמורה להיות פה והיא חולה והיא מתנצלת וכולנו רוצים שהיא תבריא הייתה פה, היא הייתה מספרת לכם שהמשפיענים החדשים של הארגונים העסקיים הם העובדים. לפני 4 שנים הקמנו בישראכרט עם אימי אירון והצוות שלה בלייק רנבו, את נבחרת ישראכרט ברשתות. בין 40 ל-50 כותבים שעברו הכשרות וסדנאות והפכו להיות אנשי תקשורת של הארגון. צילום, כתיבה, סטורי טלינג, העברת מסרים, עמידה מול קהל. הם נפגשים כל חודש, כמו שיש ישיבות מערכת שסיפר האורך מישראל היום, אז לנו יש ישיבות מערכת עם העובדים, הם מכירים את החברה לעומק, הם יודעים את הביזנס שלה ואת הידים העסקיים הרבה מעבר לתפקיד שהם צריכים לבצע. זה אומר שהעובדים האלה בחרו להיות הקול והפנים של החברה ברשתות בצורה אותנטית. איתם הגענו להשקה. ואיך רתמנו אותם למסיבה שלנו? שבועיים לפני ההשקה, הזמנו אותם, עשינו פרי השקה, הצגנו את המוצר, את היתרונות, את כל החומרים, את התוכנית השיווקית, סמנכלית השיווק הציגה, את הידים העסקיים, את האתגרים. הכנו להם ערכת השקה ברשתות שכללה בסיסי פוסטים, ויז'ואלים, סרטונים, סטיקרים, כל הדברים שהם צריכים בשביל לדברר את החשבון ברשתות החברתיות ולהגיע לעסקים קטנים. במפגש הזה, המנכ״ל שלנו, רן עוז, אמר, אנחנו נשקיע בשיווק, אנחנו נגיע לכל נקודות המחירה ונעשה את מה שצריך, אבל הכוח להגיע לעסקים קטנים בצורה אפקטיבית נמצא אצלכם, העובדים שברשתות. והפעם המשימה שלהם הייתה טיפה שונה וגדולה יותר, כי עד היום ביקשנו מהם רק לכתוב אצלם בעמודים, אצלם בקהילות, הפעם ביקשנו מהם לרתום את כל הארגון. ביום ההשקה חזרנו מהמסיבה עם כל השותפים והמוזמנים החדשים, ועברנו קומה קומה, מנכ״ל, מנהלי העסקים, נציגי הנבחרת, כל מי שהיה קשור, עצרנו את העבודה, שיתפנו אודות ההשקה, וביקשנו מכולם לשתף. באותם ימים, יום יומיים שלושה, הנציגים של הנבחרת הסתובבו בין הקומות אצל החברים שלהם בחטיבה, במחלקה, ועזרו לכל מי שרצה לשתף. אני חושבת שבכלל באותו שבוע, כל החברה דיברה חשבון עסקי. עכשיו, תחשבו שהעובדים שלנו הם גם חלק מקהילה, קהילה בבית ספר, בצופים, מילואים ניקים. 2 דקות נשארו לי ואני צריכה גם דוגמה אישית, נכון? אז הם, כולם דיברו, כולם כתבו, כולם שיתפו. אני חושבת שלהגיע ל-600 פוסטים עם שווי מדיה של 400 אלף שח ו-750 אלף חשיפות, שזו היה, הרגשנו את האימפקט, קיבלנו מאות לידים ויש לנו כבר אלפי חשבונות עסקיים כאלה לעסקים. וזה עוד לפני שדיברנו על כל קבוצות הוואטסאפ ששם הייתה פעילות ענפה, כי זה גם כלי תקשורת חדש. אבל הגענו לזה, כי בנינו תשתיות נכונות, כי אם ב-2005, אם אני צריכה להגיד מה השתנה מ-2005 עד עכשיו, אז אני מבוגרת ב-20 שנה, ואם ב-2005 פחדתי שאף עיתונאי לא יגיע למסיבה שלי, ב-2025, כלי התקשורת המשפיע שלנו, היה במהלך הזה עמוד הלינקדאין של הקבוצה, ואנשי התקשורת שישבו לצד העיתונאים, אם זה בחדר ואם זה ברשתות, היו העובדים שלנו. וזה לא קרה במקרה, זה קרה כי נערכנו לזה, כי עולם התקשורת החדש מחייב את כולנו ללמוד את הפלטפורמות, להבין מי המשפיעים, למי הלקוחות מאמינים, מה הכוח של העובדים. אמרה את זה גם ליאת, מאמינים למשפיענים, אז תחשבו שהמשפיענים בקהילות המקומיות ובכל מקום, הם העובדים ואנשי הקהילות, הם העובדים שלנו. יש להם את הכוח לספר את הסיפור של החברה ולהדעד את הדברים הטובים שהיא עושה. צריך שזה יהיה מנועל וצריך לבדוק את עצמנו וכל הזמן לחדש, כל הזמן ללמוד מה עובד ומה מתאים. אז תודה רבה.
בוריים טובים, מה שלומכם? איך עד עכשיו? כן? תרימו לאלה, לכל הצוות, למי שהכין את היום הזה בשבילכם. שלום, אני תומר, אני עיתונאי עצמאי ויזם חברתי. זה הולך להיות פאנל סופר חשוב על תקשורת, אני מרדד את זה, תקשורת חדשה מול ישנה, ואיך זה משפיע על כולנו. ויש לנו פה את עומר מלכה, עורך ראשי של מאקו, אתר שיש לו כמה מיליוני צפיות בדפים ביום, אמרת לי, ביום. כן. מטורף. כן. איציק פרזן, העורך ומייסד של פוש. תקליט תקשורת חדש, מכירים? עוקבים בכל הפלטפורמות.
מי שלא עוקב זה הזמן, דרך אגב.
400 מיליון חשיפות חודשיות בכל הרשתות. ואלי לוי, דובר המשטרה לשעבר, שיסביר לנו איך זה משפיע על אחד מהגופים הכי גדולים בעולם, שהתקשורת משתנה לנגד עינינו. אז איך אתם, בסדר? נתחיל עם איציק, נתחיל עם איציק. בוא קצת תספר למי שלא מכיר את פוש, איך זה נולד, האם אתם כלי תקשורת?
היום בעצם מערכת פוש, זאת מערכת שנוסדה אך ורק בדיגיטל, בסושיאל מדיה, לפני כ-5 שנים בערך, תחילת 2020. השינוי שהבאנו, הציבור מאס בתחליקו למעלה, זאת אומרת, אם כל מערכות התקשורת הגדולות השתמשו בסושיאל כדי להפנות טראפיק לאתרים, אני אמרתי, אני לא צריך אתר ולא אפליקציה. הדיווחים והחדשות יהיו כאן, באינסטגרם, בפייסבוק, והציבור אהב את זה.
שהם לא צריכים ללכת למקום אחר, שהכל מקבלים בפוסט עצמו.
הכל כאן ועכשיו.
כן, ואם את הכלי תקשורת?
אנחנו מערכת חדשות לכל דבר.
אתם 5 עובדים, 6 איתכם, נכון. איתך. ואתם, יש לכם תחקירים, חדשות, שאתם רק אגרגטור שבעצם מביא חדשות שכבר פורסמו?
ספוילר, יהיו תחקירים.
כלומר, אתה מתכוון לזכור כתב תחקירים?
בוודאי.
אז אתם מוכנים להתרחב.
נכון.
אבל כרגע, אני שואל, אתה כלי תקשורת, אתה יודע, אתה מנסה לשמור על גיוון, על אמינות, אתה מתנצל כשאתה טועה?
תשמע, כמערכת חדשות לכל דבר ועניין, יש טעויות, כמו שלכולם יש, אבל הטעויות הן, אתה יכול לספור אותן על אצבע אחת, ומתנצלים כשצריך, בוודאי. בוודאי.
כן, היו כמה, נכון. עומר.
כן.
עורך הראשי של מאקו.
כן. אפשר להגיד שאתה ה-DNA. אתה רוצה היסטוריה של מאקו כאילו עכשיו?
שאתה, שמע, אתה כתבת את מסמך העקרונות של מאקו, שהוא, תקשיבו לזה, חדשות, תרבות ווידור, לאו דווקא בסדר הזה. תראה. וזה באמת מה שקורה שם.
כן, מאקו זה DNA שונה מאתרים אחרים. אנחנו חוזרים נגיד ל-2002, שאז התקבלה בקשת החלטה שהאינטרנט יכול להצליח. בואו ננסה להקים איזה אתר. עלינו להעביר ב-2008, אני בקשת מ-2006 בעצם, הגעתי בדיוק אחרי הלימודים. והמטרה הייתה, אז הזכירה פה את ננה, המטרה הייתה לנצח את ננה, אנרג'י ותפוז. לא הסתכלנו בכלל על החברה הגדולים, והיום מאקו מהשניים-שלושה אתרים המובילים בישראל. שונה כמובן מהרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות הן חלק בלתי נפרד ממאקו, אבל הוא, וזה אני גם אומר לכל העובדים, מיוחד הצעירים שמגיעים, אוי ואבוי אם זה יהיה המיין ביזנס שלנו. כי בסוף יש לנו למעלה מ-60 עיתונאים, עורכים, תחקירנים, ממדורי פלילים, בריאות ותרבות ומוזיקה רכילות, ועד מגזין סוף השבוע, והפלטפורמה שלהם זה אתר. יש לזה כמובן גם אספקטים מסחריים, שמובנים ושונים בין לנהל אתר אינטרנט, לבין לנהל רשתות חברתיות, אבל עושים עבודה מצוינת, אגב שם מדהים. רציתי, כשהקמנו את מדור פלילים שלנו, אז רצינו לקרוא לו פוש בהתחלה, המנהל שלי לא רצה, ועד היום אני כאילו בא לאורי רוזן ואומר לו, זה הייתה טעות לו שלא בחרנו בשם הזה, לפני 5 שנים. וזהו, ומאקו כאמור, הוא DNA שונה, אפרופו המישן סטייטמנט של מאקו, מההתחלה ככה כבר עוד מעט באמת 20 שנה, לא צריך שהראשית של האתר תמיד תהיה פוליטי, מדיני, ביטחוני, זה כמובן אנחנו אחרי שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות, שכמובן שזה היה כמעט 100% מהזמן, אבל הנה נגיד בימים האלה, אם אני לא טועה עכשיו הראשי של מאקו, זה סביב הטקס של שר התרבות וכל הבלגן, התקיים, לא התקיים ומה קורה, אני לא חושב שיש עוד אתר שיכול להרשות לעצמו לקחת את זה לראשית, כי מאקו, לא, אנחנו לא הולכים עם עניבה, לא מכופתר, אנחנו עם כפתור אחד פתוח, תמיד אומרים את זה, ומסקרים דברים אחרים, אפרופו, יושב פה יוסי, אתה יודע, לנו אין כתב משטרה, יש לנו כתב פלילי, כי זה מה שמעניין אותנו, מה שקורה, מה שקורה יותר בשטח, פחות בכל האספקט של מינויים וכל מיני כאלה, יש לנו כתב פלילי מהדור הישן, שראש משפחת פשע יכול גם להתקשר אליו ולהזהיר אותו אם הוא יעלה 1, 2, 3. אבל שוב, אני מאוד אוהב את ה...
אוהב, אבל האם אתם דומים?
לא, ברור שלא.
במה אתם שונים? למה? שצעיר אומר לך שהוא מתעדכן רק מפוש, שזה המקור אינפורמציה יקרה שלו, מה אתה אומר לו?
תשמע, לפני כמה, 15 שנה, פייסבוק היה הדבר הגדול. כולם היו שם, כל זה. עכשיו כבר יש איזה בונטון שפייסבוק הוא כבר לא מה שהיה, למרות שאני ממש רחוק מלהספיד את זה. וביום ש... לא יודע, שאינסטגרם כבר לא יהיה, מה יקרה אז? אני כבר, אינסטגרם זה לא הדבר הראשון שאני פותח ברשתות החברתיות. טיק טוק גובר על זה לדעתי אצל רוב הקהל פה אולי. אז בטח שזה לא יכול להיות, בסוף אנחנו גם עסק, אנחנו מודל עסקי, אנחנו חלק מקבוצת קשת, קבוצה ענקית, אנחנו עיתונאים, עובדים כדי לשנות, כדי להשפיע, אבל גם, אתה יודע, זה גם ביזנס, וזה רחוק מלהיות, אני חושב, אני לא יודע, יכול שאתה מחליט,
אבל בעבר לפלטפורמה אתם כלי תקשורת, יש לכם כתבים שמביאים...
בוודאי, לא, אבל אני לא מתנסה לרשת עכשיו, גם הוא כלי תקשורת, הכל טוב.
יש הבדל בין 5-60
אנשים. נכון, נכון, אבל אפשר גם להביא מהפך. מה?
נכון, לא, אני אומר, החדשות שהם מייצרים הן בהיקף גדול יותר מן הסתם. כן, שנייה, אני רוצה לשמוע קודם את אלי, עכשיו בוא נשמע את אלי. אלי, אז אתה היית דובר של אחד הגופים הכי גדולים בישראל, כמה מחלקת דוברות שאתה ניהלת? כמה אנשים היו שם?
במערך הדוברות?
כן, של המשטרה.
100.
100 דוברים, מטורף. תספר לי איך אתה...
לא, זה לא 100 דוברים, זה גם חלקם מתעדים, אורחים, הרבה מאוד תפקידים, אבל יש הרבה מאוד דוברים. מרחבים, מחוזות, אגפים.
ואתה שמת, אתה ראית לאן זה הולך, חדשות בזמן אמת וכל הסגנות, ואתה שמת ממש דוברים על הרשתות החברתיות, התחיל לענות בזמן אמת, תספר איך זה משנה את העבודה שלך, התקשורת שמשתנה בעצמה.
נכון. צריך להגיד רק כמסגרת לשיחה שאנחנו בתקופה היסטורית מבחינת צרכני התקשורת. יש עדיין חלק לא מבוטל באוכלוסייה שקם בבוקר ומחכה לעיתון ליד הדלת.
4% נראה לי.
ושם שעון מעורר ב5-8 לראות המהדורה, אבל יש פלג שהולך וגדל של צעירים, שהם בפוש, והם ב-04, והם אצל יבגני, והם אצל כל הדפי אינסטגרם האלה ש... משנים סדר יום. אגב, אני מלבד התפקיד כדובר המשטרה, הייתי גם רמח דיגיטל ותקשורת במשטרה, ושם הכנסנו נועל חדש, שמבחינתנו, למשל ג'וש בריינר, שדיברנו עליו, דיברתי איתך עליו בשיחה המקדימה, או בן כספית, או עמית סגל, אינון מגל, מבחינתי זה לא עמית סגל של 20:00, עמית סגל מבחינתי הוא גוף תקשורת, ואני יכול לתת דוגמה אם אתה רוצה, שב-2022 קרה פלא, אחרי 10 שנים, מספר הנרצחים בחברה הערבית בפעם הראשונה ירד ב-17%, הישג, נכון? מבחינת משטרת ישראל. קראנו לכל כתבי הפלילים, והצגנו להם את הנתונים, ואמרו, אוקיי, בסדר, נו. אבל למחרת הבאנו את עמית סגל לפגישה אצל המפכ"ל, ובמדרגות מקומה 5 במטה ארצי עד החניה, עמית סגל בסך הכל צייץ משפט וחצי, הישג יפה למשטרה, ירידה של 17% במספר הנרצחים, וגם נתן קרדיט לעומר ברלב, סגלוביץ' ולקובי שבתאי, שהגיע להם. אחרי תומר, אחרי 5 דקות...
הגודל יש לו 500,000 עוקבים.
אחרי 5 דקות לא היינו צריכים לא להתקשר לכתבים, לא של גלי צהל, לא של כאן 11 ברדיו, לא ל-103. זה פשוט פתח את כל המהדורות, כל המבזקים, והוצפנו בטלפונים מכל הכתבים, מה? למה נתתם את זה לעמית סגל? איפה אני פוגש את פוש? ראשית, כדובר המשטרה, אתה מגיע כל פעם להרצות בתקשורת, בכל מיני חוגים כאלה ואחרים במשטרה, גם בקורצינים, ובפעם הראשונה שהגעתי ממש בתחילת התפקיד למגב, לאיזה קורס של מגב, אז כולם אמרו לי, עזוב אותי מהעיתונים, עזוב אותי מהמהדורה, אני רוצה להיות בפוש. ככה, בסלנג הזה. ואז התחלתי ונפגשנו והתחלנו גם להבין את העוצמה, אבל המקום שבאמת הבנתי את העוצמה של האתר הזה, זה היה אחרי השבעה באוקטובר, זמרת מאוד מוכרת, בשם ליני טייב, שברמה אישית אני מאוד אוהב את המוזיקה שלה, כתבה פוסט בלילה אחד, שאני נמצא עם המפכ"ל וכל הצוות שלו ועם הימ"מ וכולם בדרום, כתבה פוסט שהיא הלכה ברחוב, ומישהו עם מראה כזה או אחר די הפחיד אותה. והפוסט הזה הפך להיות ויראלי, וגם עלה, מה?
שהוא מצלם בניינים, שהערבים מצלמים בניינים.
ואני אומר לכם שיצא חצי משטרת ישראל כדי לבדוק אם יש באמת מחבל שמסתובב ברחובות תל אביב, ובסוף הגענו לבחור בן 21 אמריקאי, יהודי, של כל חטאו שהוא נראה אולי כמוני, גם אני לפעמים חושב שאני
כולנו.
מחבל. ובשתיים לפנות בוקר הרמתי טלפון לבחור היקר הזה שיושב פה לשמאלי, ואמרתי לו, תקשיב, כמו שהפכת את המדינה, בוא תחזיר אותנו לשפיות. צילמתי את עצמי, מהשטח צילמו אותי בשטח, מסביר שהגענו לבחור וסגרנו מעגל, אפילו רן בוקר המקסים מוויינט העלה לי את נינט בעצמה, הקשמתי איזה חלום שדיברתי איתה, העלה לי אותה והסברתי לה, וככה הבנתי את הכוח של האתרים האלה, של פוש. ואני כל יום הייתי עולה אחרי השבעה באוקטובר לשידורים, גלי צהל, רשת בית 103, ואומר, חברים, תיזהרו, יש 100 התראות לפיגועים, ולא ממש היו מתייחסים לזה, אוקיי, דובר המשטרה. אבל שהוא היה מוציא אצלו, בפוש, באינסטגרם, דובר המשטרה, ייזהרו, יש התראות לפיגועים, או על אירוע כזה או אחר, ראיתי שזה משנה שיח, אני חושב שאנחנו בעידן, כמו שאמרתי, היסטורי,
והאתרים
האלה, משנים שיח בסדר יום.
איתך עוד רגע, העוצמה נראה לי ברורה פה לכולם, איפה כולם מתעדכנים בזמן אמת.
לא, אבל אם אתה יודע כדובר להשתמש בזה.
כן, ואתה יודע, זה מה שלמדת, אבל אני רוצה רק להבין לך עוד משהו אחד, איך זה משפיע על המשטרה בתכלס, כי פעם היה יותר כתבי תחקירים, היית מקבל יותר שאילתות אולי רציניות ומעמיקות, והיום אתה, יש פה אנשים שיש להם מיקרופון ענק, אבל השאלה
אם... שאלה מצוינת. אם בעבר היית רואה שמחכים כדי להבין או לראות כתבות או לראות איך סוכרת באותו יום למהדורה בשמונה בערב, או לעיתון בבוקר. אז היום אתה רואה שגם בגוף פה משטרת ישראל, שהוא הגוף הכי מסוכר במדינה, מהשבעה באוקטובר כמובן של הצבא, אבל באמת משטרת ישראל זה הגוף הכי מסוכר, כולם מחכים לפוש, כולם מחכים לטוויטר של ג'וש בריינר, או בן כספית או אחרים, ראינו את זה עכשיו עם הפועל תל אביב, ויש פה, שינוי מטורף בתפיסה, כבר לא מחכים לעיתון בבוקר. אגב, אני לצד...
אבל זה פוגם בעבודת המשטרה או משפר אותה, השינוי הזה שאנחנו עוברים?
תראה, אם אתה יודע להשתמש בזה, אז כמובן זה לוקח אותך לכל הכיוונים. למשל, עכשיו עם משבר כמו שהיה עם מועדי הפועל תל אביב, היו לי משברים כאלה, אתה מושיב צוות של דוברים, צעירים, במדור דיגיטל, והם פשוט מנטרים את כל... אותם מובילי דעת קהל, וגם את אתר פוש, ואם עולה אצל איציק באתר פוש עכשיו תמונה של שוטר בהתנהגות לא מחמיאה מול אוהד, או פרש שדורס את אחות של מתן, וזה גם קרה לי, החטוף, שלשמחתנו הרבה חזר, אני מהר מאוד מגיב אצלו בעמוד, וגם מתקשר אליו, ואני רואה אותו באמת ככלי תקשורת שמשנה סדר יום, ומשנה שיח.
רצית להגיב קודם?
רציתי רגע להגיב, בדיוק אתמול הייתי כתבה בכלכליסט ש-72% מהציבור הישראלי צורכים את החדשות ברשתות החברתיות. זאת אומרת, הם לא נכנסים בכלל לא לאתרים, לא פותחים טלוויזיה, שזה נתון מטורף בפני עצמו. והייתי רוצה לשאול אותך אם אתם מוכנים לזה שביום שהטראפיק באתרים ירדו, ולשים דגש יותר על הדיגיטל, על הסושיאל.
אז אמרתי, אנחנו, אתה יודע, בסושיאל כבר מאז שהתחיל הפייסבוק, אוקיי? נגיד את זה ככה. אבל שוב, זה לא יכול להיות המיין ביזנס שלנו. עולה שם, כל דבר עולה שם. לפעמים אנחנו רוצים להקדים, העלאת תוכן באתר הוא טיפה יותר מורכבת ברמה טכנולוגית, אז אנחנו יכולים לעלות שם, פרסום ראשון, אבל זה בעיקר דיון בין, בתוך ברנג'אי. אז אני שוב אומר, הסושיאל הוא חשוב, אני חושב, גם אגב, הטראפיק לא נפגע, למרות שאנחנו אחרי תקופה עם CA טראפיק באמת חריגים, שזה אגב משהו שאולי אני יכול רגע, זה נכון שבאים להתעדכן ברשתות, אבל אני חושב, כשיש breaking news, כשקורה משהו ורוצים באמת לדעת, כמו שאומרים, כשאתה באמת שמה, כשאתה באמת רוצה לדעת אם זה נכון, ומה קורה, אתה הולך למאקו, ל-N12, לוואלה, לוואנט, לא משנה, אבל אתה רגע הולך לתקשורת המסורתית.
או כשאתה רואה משהו ברשתות ואתה לא בטוח שהוא נכון.
ברור, במיוחד עכשיו עם, שכל סרטון אתה קודם כל חושב שהוא AI, וגם,
אתם לא טיפלו בזה.
לא, אנחנו יכולים ליפול. בהחלט אנחנו, אבל אני גם מבטר מראש, שבוע שעבר, אני יכול להגיד לך שוויתרתי על הסרטון של החרדי בקייק בנתניה, כי לא האמנתי. אמרת, ואני מעדיף שלא יהיה אצלי, רק לא ליפול על שטות כזאת. וזה היה נכון, אגב. אוקיי, שאני אפול בזה.
ואיך רגשת?
מה? לא, זה לא דרמה. היו כל כך הרבה סרטונים מנתניה באותו יום, אז החרדי בקייק, בסדר. אבל, או מה שקרה עם אורבניקה לפני יומיים. טירוף שם, שכבר אמרו לנו שזה פייק ולא, אבל לא, אנחנו בודקים, יש לנו גם ברמה הטכנולוגית, טכנית, לבדוק אם זה מזויף או לא, אבל זה מאוד מאוד מפחיד. ואני חושב, שוב, אתה אולי פושו, אני יודע, אתה מגדיר עצמך כעיתונאי? כאיש חדש. אוקיי. אז אני חושב שהוא וכמותו והרבה אומרים גם בפירוש, לא מתביישים להגיד, אנחנו לא עיתונאים. שזה באיזשהו מקום אומר, אני יכול לטעות, לא קורה כלום, אף אחד לא ישים לב, ואם ישים לב אני אתקן.
בידור.
בסדר, לא דרמה. כשעיתונאי טועה, הוא הלך לו היום, הלך לו השבוע, הלך לו החודש. זה דרמטי, זה באמת, זה קשה, זה כואב. ואת זה אני חושב שבחלק ממותגי הרשתות החברתיות, אם טועים זה לא נורא. זה, כי אנחנו לא עיתונאים, מותר לנו, בסדר, אנחנו לא עיתונאים, אנחנו משפיענים, אנחנו יכולים לעשות טעויות. והעיתונאי הולך בתחושה תמידית, אני לא יכול לעשות טעויות, אני יכול לטעות, לצערי, זה יכול לקרות לי, אבל אני לא פה, עם האמירה של, אולי אני אתאה וזה בסדר, אני אתקן. לא, זה לא אמירה שמתקבלת.
אז האיטיות שלכם יחסית היא יתרון. כי זה מה שמקנה את האמינות, את הבדיקה, את מה שחסר כל כך.
יש גם כל מיני דברים לחפות על האיטיות, כל מלחמת הפושים, שזה יכול להיות גם עכשיו שלוש שעות.
שדווקא הפחדתם פושים.
שלוש שעות עכשיו הרצאה רק על מלחמת הפושים הזאת. אז יש דרכים כן לעשות את זה עוד לפני שעולה האייטם, להעלות את זה בפוש, ולנו המבזקים של מקו הם גם מבזקי וידאו, אז בכלל זה יותר מהר. אבל שוב, אני חושב שבהמשך למה שכבר אמרתי פה כמה פעמים, זה חשוב, זה נכון, טוב שיהיה לכל, חייב, אין כלי תקשורת היום, בלי אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, אבל זה לעולם לא יהיה המיין ביזנס.
איציק, אפשר לשאול אותך, במאקו, בחדשות 12 בלילה, יש עורך, ברור שאכפת להם שיהיה רייטינג וצפיות וקליקים, אבל בסוף יש בן אדם, לך העורך, לדעתי אחד העורכים, הוא אלגוריתם, כן, אתה יודע מה יגרום למשהו לצוף, ומה יגרום למשהו להיקבר. כמה זה משפיע עליך? האלגוריתם שאתה מנסה לכוון, לפגוע, וכמה זה בסוף אנחנו רואים את ההשלכות של זה?
בסופו של דבר, שאתה מפרסם חדשות בפלטפורמה שהיא לא שלך, זה אינסטגרם, פייסבוק וכדומה. עכשיו, יש להם כללים...
הם גם לוקחים לך את הכסף, תכלס.
יש להם כללים של עצמם. כן. אם אתה תעלה משהו שנוגד את המדיניות, אז זה יכול להימחק, יכול להיחסם, בוודאי.
הרבה פעמים?
בוודאי.
על מה הורידו לך?
אם זה תיעודים של תיעודים אלימיים יותר מדי, יש גבולות, הם יכולים לחסום. אז לכן, שאתה בפלטפורמה לא שלך, יש גם את השיקול מה מותר ומה אסור מבחינת הפלטפורמה. יכול להיות שלפעמים אני אקבל תיעוד בלעדי מאחד העוקבים שלנו של נערים רבים בים, קטטה עם כיסאות כתר, כמו שכל הישראלים אוהבים, שזה תיעוד ויראלי. ואתה מתלבט אם לעלות אותו או לא, כי האלגוריתם יכול לחסום לך. לפעמים אתה לוקח את הצ'אנס לעלות, וזה לא נחסם, וזה מגיע למיליוני צפיות, אבל לפעמים זה יכול להיחסם. אז בסופו של דבר, השיקול היחידי, זה מבחינת חוקי מטה. חוקי מטה, שזה חוקים של פייסבוק, אינסטגרם. בפן הכללי, כל ידיעה חשובה, אין שיקול כזה או אחר.
אבל מה זה חשובה? זה מה שאני שואל, האם זה מה שיביא הרבה לייקים, או משהו שאתה אומר, וואו, הנה יוקר מחיה, זה מציק.
שהציבור צריך לדעת. אין משמעות ללייקים.
על במה כתב התחקירים שלך יעסוק? שזה סקופ אגב, יש לנו סקופ מהפאנל.
תדע בהמשך.
אוקיי, חצי סקופ. יש לנו שתי דקות, אלי.
נכון, נכון. אגב,
יש מישהי שאומר שצריך לשאול.
השנייה, אני רק יענה לו. יש את הכתב שלכם, שמעון נפרגן, כתב מעולה תותח, חבר טוב, קולגה. מביא חשיפות, חשיפות מטורפות. ואנחנו עובדים, ואז אנחנו מדברים, איציק, תראה איזה חשיפה הבאתי, אם בא לך, תעיף, ואני מעיף, אצלי, מעלה, פרסום ראשון. כמובן שזה עבודה עיתונאית שמה כעושים. אנחנו עוד לא שם, ואנחנו נהיה שם. אז הם משלימים, הם יודעים,
תתנו קרדיט שאתם לוקחים מכל כלי תקשורת?
בוודאי, בטח.
אתה לא מרגיש שזה מוריד לך מהכבוד?
ממש לא.
חשוב?
עבודה מעולה.
כן. את רוצה לשאול? מישהי ממש הצביע יפה?
כן, הקצינה שם.
את אומרת, זה כרוניקה וחדשות, וזה לא, הם לא יפרסמו משהו שפתאום מטלטל את הספינה. כן. הנה, אולי תתחיל אתה, אלי. בקצרה, איך אתה בחרת למי... איך אתה בוחר למי להפנות? אמרת ששם זה בואו פופולרי, אבל בטוח יש מקרים שאתה תעדיף תקשורת מסורתית.
אז דבר ראשון, אני חייב לספר לכם סוד קטן, מאחרי הקלעים, בפעם הראשונה שהזמנו את איציק עם תא הכתבים של המשטרה, לפני כמה שנים, אנשים הסתכלו, הכתבים המוסדיים, ממלכתיים, ששנים הם כתבי משטרה, אמרו, רגע, מה... הוא לא הכתב. מה פתאום הוא יושב פה הוא עם המפכ"ל, ועם כולם, ועם תא הכתבים המשטרתיים? אני חושב ש... עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, חייבים, אנחנו בנינו תא אחד שהוא תא כתבים המוסדי, שזה ידש טייף, נוסבם, אלי סניור ואחרים הוותיקים, ולידו תא של משפיעני רשת. אין מה לעשות. בסוף, בסוף, הילדים שלי הופעתי בכל תוכנית טלוויזיה ב-30 שנה שאני בתקשורת. ביום שהייתי, התמונה שלי הייתה בפוש, כל הילדים בכיתה שלהם, בבית ספר ביגור, אמרו, אבא שלכם בפוש. אף פעם אף אחד לא אמר להם, אבא שלכם אצל יונית לוי או אצל אודי סגל, אוקיי? בסוף אמרו להם, אבא שלכם בפוש, אז אנחנו בעידן אחר, אבל אני חייב במשפט, היינו יכולים לדבר פה עוד שעות, מה שכן מטריד אותי, שזה מביא למצב שאין עומק. אין עומק. אני עוד יכול לספר לכם, ממרום גילי, ששנים שהיו, האורחים שלי היו רפי גינת וגולן יוחפז ואמנון דנקנר, זכרו לברכה, היו אומרים לכתב, כך עכשיו חודש, לך תעשה פרויקט בים המלח, כך צלם, כך מקליט, כך מפיק, סל החרמון, סל אלה, תביא פרויקטים, תעשו סדרות. אין את זה. היום הכל, משפט וחצי, וגם לדור הצעיר, כבר לא יושבים לקרוא או לראות כתבות של 12 ו-15 דקות. זה קצת מטריד.
כל מילה, נגמר לנו הזמן, תודה רבה. אני רק אגיד, כן, אתם יכולים לחוא להם כפיים. אתם יכולים עוד לתפוס אותם בשיחה, אני רק אגיד שמה שאני לוקח מזה, זה לגוון, לצרוך גם מסורתי, גם תקשורת חדשה, להבין שפופולריות לאו דווקא שווה אמת, לאו דווקא שווה חשוב, ולא לתת לאלגוריתם לשלוט במה אתם חושבים. תודה רבה. נתראה עוד מעט שוב.